שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 32 של אוניברסיטת פלטפורמה. מה קורה אורי?
וואלה, הכל בסדר, 32, אנחנו קוראים ב-64, לא?
60, 128. והיום יש לנו אורח מיוחד, מיסטר ברק דנין. אהלן.
אהלן.
בוא תציג את עצמך ברק, מי אתה ומה אתה עושה?
אז אני תמיד מתלבט כשמראיינים אותי מאיפה להתחיל, מההתחלה או מהסוף. נתחיל מהסוף, היום אני עובד ב-XMPI, XMPI בתוכנה, שנמצא בנתניה, חלק מחברת זירוקס. אני מוביל שם צוות של User Experience, אנחנו כרגע שלושה בצוות ומתרחבים. יש לי שם אחריות כוללת על כל התחום של ה-User Experience בתוך המוצרים של החברה. המוצרים הם גם וובים, גם דסקטופים, מגוון מאוד, מאוד רחב של מוצרים. בעברי אני מנהל צוות ומתכנת, מנהל צוות תוכנה ומתכנת. למדתי מדעי המחשב, ועם השנים התפתחתי והגעתי לתחום הזה.
איך מישהו מדעי המחשב דווקא מגיע לדיזיין?
זה קורה הרבה. דווקא יותר אנשים מגיעים לתחום של user experience ו-usability מפסיכולוגיה קוגניטיבית, מעיצוב תעשייתי, מעיצוב גרפי, הרבה מעיצוב גרפי. אני אוהב הרבה דברים, אוהב להתעסק בהרבה דברים. בין השאר, גם בעיצוב גרפי. בגיל 17 קניתי לעצמי קורל דרו
והתפתחתי משם. יש לי תוכניות לימוד משותפות למעצבים גרפיים ולאנשי מדעי המחשב.
יש כאלה.
יש למשל את מעבדת המדיה של MIT, שהם מומחים לקווי התפר האלה, ויש גם תוכניות לימודים ניסיוניות בירושלים. ממש בין אוניברסיטה העברית לבין בצלאל.
זו פעם ראשונה שאני שומע כזה.
פשוט יצא לי להכיר את הבחור שלימד שם, אז
זה מאוד נדיר בארץ. התוכניות הרשמיות, לפחות כאלה שמפורסמות ומדברים עליהן, הם או פסיכולוגיה קוגניטיבית, או תעשייה וניהול, שעם איזושהי התמחות. אין פעם ראשונה שאני שומע משהו כזה בארץ. בעיקר התוכניות האלה הן בחו"ל, יש באירופה, בארצות הברית, יש בקרנגי מלון תוכנית מאוד מאוד מפורסמת, זו אוניברסיטה שהיא מתעסקת בעיקר בשילוב הזה בין האומנויות לטכנולוגיה, אז זה מקום שבא אצלם טבעי. בארץ זה מאוד מאוד חסר היום.
משיחות שהיו לי עם עידו דן, דיברנו עליו באחד הפודקאסטים, מישהו שמנהל סטודיו ל-user experience, הוא אומר שאנשים הכי טובים מגיעים מעיצוב מוצר דווקא, ולא מעיצוב גרפי, וזה קו התפר המעניין בין זה שהכל דו מימד.
רגע, מאיפה הוא הגיע?
אני לא יודע, מעיצוב גרפי. אבל דווקא, למרות שהמדיה היא דו מימדית, יש משהו בעובדה שזה שימושיות, שדווקא עובד יותר טוב אצל אנשים שהם באים מעיצוב מוצר ולא מעיצוב גרפי.
אני חושב שיש בתחום הזה משהו מאוד מאתגר, במובן הזה שהוא משלב בתוכו הרבה מאוד תחומים. זאת אומרת, זה גם עיצוב גרפי, אבל זה גם מדעי המחשב כדי להבין מה הולך מאחורי הקלעים. זה גם פסיכולוגיה קוגניטיבית כדי להבין את התפיסה.
האם באמת צריך לדעת מה קורה מאחורי הקלעים? אולי עדיף שלא ידעו.
בדיוק, אולי עדיף שהסיבוכיות לא תיתן לך, הסיבוכיות במימוש לא תפריע לך.
זה נכון בשלב של הקונספט, אבל כשאתה בא להתמודד עם בעיות של זמן מימוש, זמן ביצוע, זאת אומרת, שאתה אומר, רוצה להפוך את הפאורפוינט היפה שלך לתוכנה, אז אתה חייב לדעת איפה, להבין את הפיין פוינט של המתכנתים.
כן, לדעת לעשות את הפשרות הנכונות, פשרות שהן גם יוזביליות וגם ניתנות לתכנות.
נכון.
כן, אוקיי. אז מה בעצם, ניקח צעד אחורה, אז מה תפקידו של מעצב ממשקי משתמש, וכמה שמות יש לו?
יש המון. ב-XMPI למשל קוראים לזה Application Engineer, שזו תולדה של, השם של זה היה לזה בסייטקס, שמשם רוב האנשים הגיעו בחברה. קוראים לזה User Experience Designer, User Interaction Designer, UI Designer, שזה בכלל בעייתי בגלל שב-UI Designer חלק מהאנשים מתכוונים לחלק הגרפי וחלק לחלק הפונקציונלי.
חלק לא יודעים שיש חלק גרפי וחלק פונקציונלי.
וזה רוב האנשים. זאת אומרת, אנשים אומרים, טוב, אני צריך איזה UI דיזיינר וגרפיקאי שעשה קצת אינטראקטיב ומרים את היד, ואז באים ועושים את האתר ובעצם מגלים בסוף העבודה שה-usability לא מי יודע מה. אבל זה מאוד יפה. לא שאני רוצה לזלזל חס וחלילה ביכולות usability של מעצבים גרפיים, אבל ההכשרה שלהם היא יותר על העברת המסר ופחות על תפיסה, זיכרון, מושגים שבאים מהם פסיכולוגיה קוגניטיבית והם מאפיינים בעצם את העיסוק של usability.
אז מה תפקידו בעצם? מה תפקידו של מעצב ממשק משתמש?
אז בעצם הוא נמצא בנקודת מפגש של מתודולוגיות שונות. הוא נמצא בין מנהל המוצר, בהרבה חברות, כן, כמובן שבכל חברה זה אחרת, יש גם מעצבי אינטראקציה או מעצבי user experience, שמנהלי מוצר בעצמם. אבל בוא נגיד אם אנחנו מחלקים את זה לתפקידים, אז ה-user experience designer נמצא בין ה-product manager, בין מנהל המוצר, לבין הפיתוח, והוא בעצם אמור לקחת את החזון של ה-product manager, ולהפוך אותו למציאות עבור המתכנתים, כך שהצוות הפיתוח, ש-R&D, ידע בעצם מה לעשות עם החזון הזה עד הפרט האחרון.
אז בדרך כלל זה לא תפקיד שהוא ניהולי, נכון? זה תפקיד שהוא די טכני, נקרא לזה, כלומר...
טכני ממש לא.
לא, לא טכני במובן של טכנולוגי, במובן של, כאילו, לצאת עם ספקים בסופו של דבר, ולהגיד, ככה המסכים צריכים לראות, אלה המסכים שהולכים להיות, אבל זה לא בהכרח תפקיד שהוא...
יש לזה שלבים, זאת אומרת, השלב הראשון הוא מאוד יצירתי, הוא מאוד לא טכני, זאת אומרת, השלב הראשון לבוא עם קונספט, שאתה אומר, נגיד סתם, אני רוצה לעשות מוצר שעושה אגרגציה ל-RSS'ים, אוקיי? כמו גוגל רידר. אז אתה צריך להתחיל לך, מי האנשים שלך, ומה החוויה שאתה רוצה לתת להם, מה חשוב להם, איך אתה מספק להם את הדברים שחשובים להם בצורה מהירה, יעילה, וכן הלאה. אז התהליך, השלב הראשוני של ה-inception הוא מאוד יצירתי, מאוד מעניין, והוא רחוק מלהיות טכני. זה לצייר קשקושים על הלוח ולדבר עליהם ולראות לאן זה לוקח. שלבים יותר מתקדמים, שיש מקומות שעושים אותם ויש כאלה שלא, השלבים של הכתיבה של האפיון המפורט עד רמת הודעות השגיאה, יש מקומות שה-User Experience Designer עושה אותם, ויש כאלה שמשאירים את זה לצוות הפיתוח, שעושים את זה יחד עם הכתבים הטכניים, או לבד. כן. זה נורא תלוי בחברה ובאיך ההגדרה של התהליך.
כן, זה פחות יותר מביא אותנו לשאלה הבאה, מה האינטראקציה של מעצב כזה עם הגורמים האחרים? מי הם בעצם הגורמים האחרים? בואו נסרגע, שים את זה בקוביות אם אפשר.
אוקיי. אז אני יכול לספר, אני לא יודע איך זה קורה במקומות אחרים, אני מניח שזה דומה רק עם איזשהם משקלים שונים אצל כל אחד מבעלי התפקיד. אז התהליך אצלנו הוא כזה שהמנהל מוצר עושה איזושהי עבודה מול ההנהלה בלהביא את הדרישות ברמה העליונה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שנוכל לשלוח אימייל, נגיד ברמה הזאת, והוא נותן את זה עם עוד כמה תת סעיפים קטנים של דברים שהם חשובים לו מבחינת איך שהוא רואה את המוצר ואת מה שהלקוחות צריכים, אבל ממש ב-high level. השלב הבא זה שהמעצב אינטראקציה בונה איזשהו קונספט עיצובי. בהתחלה יש איזשהו עיצובי, אני מכוון עיצובי פונקציונלי, זאת אומרת, זה ממש וייר פריים קווי.
זה גם יכול להיות שחור לבן, אבל שידעו מה הפונקציונליות של כל דבר.
נכון, וגם מה ה-workflow. זה אחד מהדברים הכי חשובים. זאת אומרת, גם מה ה-layout בסיסי של מסכים, וגם מה ה-workflow ביניהם. זאת אומרת, מה החוויה שמישהו יעבור, וזה הפוקוס המרכזי של ה-user experience designer, זה ה-user experience. מה הוא יעבור? האם הוא יעבור 10 מסכים או 2 מסכים? ושתי התשובות יכולות להיות טובות, תלוי כמובן מה הפיצ'ר שמדברים עליו.
אוקיי, ומי שם זה
אז
עובד?
אז משם יש עוד איטרציות, כל התהליך הוא איטרטיבי כמובן, יש איטרציות נוספות מול ה-R&D. R&D מקבלים את הקונספט, ואז כמובן מרימים ידיים וצעקות, ותלוי בתרבות הדיון בכל חברה, אבל זה... כן, בסופו של דבר מודיעים את ההתנגדות שלהם, או את האינפוט שלהם,
או את האהבה, תביא לנו עוד פיצ'רים כאלה, ומתאים על הפיצ'רים שלך.
כן, בדרך כלל התגובה הטיפוסית היא, אין סיכוי שנגמור את זה לתאריך יעד שקבענו לגרסה הזאת, צריך להעיף חצי מהתחולה, וחצי זה מקרה טוב. אז, והרבה פעמים בצדק אגב, זאת אומרת, מנהל המוצר רוצה להכניס כמה שיותר, בשביל לקדם את המוצר שלו. R&D, מנחיתים אותו... מנחיתים אותו לקרקע.
אולי נחזור עוד לנקודה הזאת אחרי זה של כמה שיותר, אבל כרגע נפסח את זה.
כן. אז זהו, אז אחרי שיש הבנה בין פרודקט, שזה פרודקט מנג'ר ויוזר אקספיריינס דיזיינר, לבין R&D על הבסיס של מה הולכים לעשות, אז חושפים את זה לקהל יותר רחב. סאפורט, QA, טכניקל רייטרס, ואז מתחילים להגיע פידבקים מאנשים שפחות היו מעורבים בתהליך הפיתוח, והרבה פעמים הפידבקים הכי קריטיים לתהליך של האפיון, כי זה אנשים שלא מכירים את השפה ולא מכירים את המיינדסט של מי שפיתח את זה, הם פשוט מכירים את המוצר כמו שהוא עכשיו ולאן לוקחים את זה. הרבה פעמים במקומות האלה מגיעים פיצ'רים, מגיעים פידבקים שמאוד מפתיעים. איך זה לא ברור שזה מה שאנחנו מתכוונים, והפידבקים האלה, אלה שצריך להקשיב להם הכי טוב.
הרבה פעמים מופלא בעיניי היכולת של מעצב ממשק משתמש לבוא ולהסתכל על משהו שאני עושה בצורה אינטואיטיבית לחלוטין, לא יודע, לוחץ על שלושה כפתורים ברצף, והוא בא ואומר, רגע, מה הוא חושב ברגע שהוא לוחץ על זה, מנתח את זה לפרטים, מה הוא חושב, מה הוא רואה, מה נמצא משמאל, אם תבוא ותשאל אותי איזה כמה כפתורים היו במסך, אני לא יודע.
נכון.
אני לא זוכר.
נכון.
אבל אנשים כמוך כנראה, כן.
כי התרגלת.
אבל אתה יכול ממש לבוא ונתח את זה ולהגיד, אוקיי, יש פה שלושה כפתורים, הכפתור הזה בגודל הנכון, הכפתור הזה קטן מדי, זה ממוקם לא נכון, זה...
תראה, יש דברים שהם אוניברסליים, כן? אבל רוב ההחלטות האלה, כמו שאתה אמרת, או ההבחנות האלה, נובעות קודם כל מהבנה של הפרסונות שמשתמשות במוצר. וזה הבסיס של כל התהליך של User Experience Design, זה להבין מי האנשים. יש כל מיני כלים שמשתמשים בהם, כמו פרסונות, או יש יוריסטיקות שמשתמשים בהם בשביל לנתח אחר כך ממשק בדיעבד. פרסונות משמשות קודם כל בשביל התהליך של הדיזיין, וגם אחרי זה בשביל לבחון אותו. אז זה נורא קשה להגיד על מסך שאתה, של מוצר, נגיד, אני לא יודע מה, נגיד אני מסתכל על המסך אדמיניסטרציה של Outbrain. בלי שאני אכיר מי האנשים שמשתמשים בדבר הזה, יהיה לי קשה להגיד, זה טוב, זה לא טוב. כמובן שאם יהיה כפתור שכתוב עליו באפור, והוא עם רקע אפור, והוא אמור להיות enabled, להיות כאילו מוצג במצב enabled, והוא מוצג כמואפר, אז אני אגיד לכם, תשמעו, זה לא נראה פעיל. אז דברים כאלה מאוד קל לענות עליהם, אבל דברים העמוקים יותר, אתה חייב להכיר את האנשים, להכיר את קונטקסט
העבודה שלהם. כמו למשל, איזה כיוון קוראים, משמאל לימין, או מלמעלה למטה, או איזה פונט מתאים ל...
זה דברים שאפשר להגיד באופן מיידי, כן? או דברים שהם סטנדרט, למשל, שיש הודעת שגיאה, אז יש איזשהו איקס אדום, ולא סימן קריאה צהוב, אוקיי? ויש מקומות
שזו... יש סטנדרטים שנולדו ונשארו עקומים. כמו למשל, ההודעות של Windows, של Yes, No, Cancel, שיש לך הודעה, בתוך ההודעה כתוב לך מה ההודעה עצמה, ו-Press Yes to ככה וככה, Press No to ככה וככה, או Press Cancel to, תעשה מה... לעומת זאת, שאתה מסתכל על ההודעות האלה במק ובאפליקציות אפליות, אז בכפתור עצמו כתוב לך ריסטארט, בכפתור השני כתוב ריסטארט לייטר, ובשלישי כתוב בק.
היה זה לא מזמן טור של מישהו שכתב על הקליק של ג'ובס, אני לא זוכר איפה זה היה, אחד הבלוגים הישראלים, שהוא לקראת הפרסום, לקראת היציאה של האייפון, הוא לא אוהב את
הסאונד של הקליק.
כשמכניסים את האוזניות זה לא עשה את הקליק הנכון, אז הוא יחזיר אותם לשולחן העבודה.
כן.
אז הפוסט, באמת לא
זוכר
איפה זה היה.
אקסלרייט לדעתי.
אקסלרייט, אוקיי.
אבל אני חושב שהנקודה הזאת מדברת על אספקט מאוד חשוב של העבודה של User Experience Designer, וזה התשומת לב לפרטים. הסטנדרט שאתה מדבר עליו עם Yes, No, Cancel, הוא אכן סטנדרט קלוקל, וצריך מישהו עם שיעור קומה שיבוא ויגיד, לא, אני לא מוכן לעשות דברים כאלה ככה, והיום שהאפליקציות הן הרבה מאוד הן וביות, זה מאוד קל לעשות את זה, כי אתה הרבה פחות... הפעולות שלך הרבה פחות מוכתבות על ידי סטנדרטים. אתה קובע את הסטנדרט שלך באתר שלך, כמובן יש סטנדרטים בינלאומיים, אבל אתה מחובר לסטנדרטים שלך, אז ואתה מגדיר אותם בעצמם. תשומת לב לפרטים בהודעות שגיאה מכריחה אותך לשים לב לממש כל מילה ומילה שאתה כותב בפנים, ולנסות להכניס את עצמך לראש של מי שקורא את זה, ואיפה הוא נמצא בתוך הפלואו, ומה הוא יבין, אם הוא יקרא רק את שתי מילים הראשונות, מה הוא יבין שיש אומר, ואם יש הוא לא מספיק טוב, אז לשים משהו אחר. וזה דורש הרבה מאוד איטרציות, וגם אנשים שונים שהשתמשו בזה בשביל לעלות על כל הבעיות שעשויות להיות שם.
הוא ממש משתמשים, כי... מופלאה בעיניי, היכולת של UI דיזיינר להכניס את עצמו לראש של משתמשים שונים באפליקציות שונות. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה UI דיזיינר בתוך חברה, ואתה הולך עם, עם מוצר אחד שיש לו קהל משתמשים מסוים, בסדר? אם אתה בונה מוצר למתכנתים של ג'אווה, אז אתה מכיר את העולם של מתכנתים של ג'אווה, ולפעמים אקס מתכנת בג'אווה, הוא כן. UI דיזיינר
מאוד טוב. זה מאוד קל לכתוב אפליקציה לעצמך. כן. אתה יודע מה אתה צריך, לכתוב אפליקציה למישהו אחר.
או למשל, אני אגיד, את, נכון. אני אגיד את הדוגמה ב-Outbrain, שאני כותבת ווידג'ט לבלוגרים, אז הבלוגרים של וורדפרס שונים לגמרי מהבלוגרים שכותבים בבלוגר או בבלוגספוט. זה אנשים אחרים.
זה נכון, ובגלל שאתם כותבים ווידג'ט שנכנס לתוך מערכת קיימת, אז אתם צריכים להתחשב לא רק במי האנשים, אלא קודם כל מה הסטנדרטים של אותה אפליקציה. זאת אומרת, אתם צריכים להיכנס בפנים. דבר דומה קורה לנו ב-XMPI, כי אנחנו נכנסים עם פלאגין לתוך אינדיזיין ולתוך פוטושופ, אז אנחנו חייבים לדבר בשפה הגרפית וגם בשפה המילולית של האפליקציה מסביב. אם הם רגילים להגיד אוקיי, אז אנחנו חייבים להגיד אוקיי, ולא יס. למרות שיס הוא יותר נכון מבחינת הקונטקסט של השאלה. כן. סתם, זה לא חייב להיות, אני סתם נותן דוגמה. או אם אנחנו מעצבים לאינדיזיין לפי-סי, ובפי-סי, בווינדוס, האוקיי נמצא מצד שמאל והקאנסל מימין, ובמק האוקיי מימין והקאנסל משמאל, אנחנו צריכים להיות רגישים להבדל הזה, ולתת בפלאגין שלנו, שזה אותו קוד, הוא קרוס פלטפורם.
זה נכון? במק ובווינדוס?
כן, מה נכון? יש הבדל כזה. יש הבדל כזה, כן.
לא שמתי לב.
במק אגב זה הרבה יותר נכון. בגלל שהחוק שנקרא חוק גוטנברג, אני חושב שקראתי באיזשהו מקום שקוראים לו ככה, אומר שאנחנו קוראים מהפינה השמאלית למעלה באנגלית, לפינה הימנית למטה, כמובן בעברית זה הפוך. אז אם קראת את הפסיק שלה, את השתי מילים הראשונות בהודעת שגיאה שלך, והחלטת, אוקיי, זה נשמע לי פחות או יותר בסדר, הנטייה של העין שלך תהיה באופן טבעי לפינה הנגדית, זאת אומרת, הפינה הימנית למטה באנגלית. והמיקום של הכפתור שם הרבה יותר טבעי, אבל אם אתה מעצב עד עכשיו למק, ובאת לעצב לווינדוס, ותשים את הכפתור בפינה הימנית למטה, תחטוף סתירה מהמשתמשים שלך.
כן.
כי הם לא יסתדרו עם זה, הם ילחצו על קאנסל במקום על אוקיי, ולהפך.
אני יכול להגיד שאצלנו, כשכתבנו את האתר הראשון שנתן ליוזרים להתקין דברים, אז מראש אמרנו, משתמשי בלוגר, הם אנשים שלא יודעים כלום. הם תן להם שלושה קליקים, וככה צריך להיות היוזר אקספיריינס שלהם. משתמשי וורדפרס, הם משתמשים קצת יותר מתוחכמים, אתה יכול לתת להם להוריד פלאגין, ולהגיד להם איפה לשים אותו, ומאותו רגע הם כבר יעשו את הכל בעצמם, כי הם קצת יותר טקים.
שזה לא בהכרח נכון, אני יכול להגיד לך מהיכרות אישית עם כמה בלוגרים שמשתמשים בוורדפרס, שהם לגמרי לא טכניים,
ווורדפרס
מאלץ אותם להיות טכניים.
זה בדיוק, אוקיי, הבנתי.
הוא מאלץ אותם ללמוד את האספקטים הטכניים.
כן, אבל במידה והם כבר הצליחו להשתמש בדברים בסיסיים בבלוג, בוורדפרס.
אפשר לקו על זה, ולקו על זה.
כן, זה תמיד התלבטות, וזה התלבטות פרודקטית טיפוסית. זאת אומרת, כמה משאבים אתה משקיע בלעשות את זה יותר קל ויותר פשוט. כשאתה צריך גם לקחת בחשבון את ה-lifespan של המוצר, זאת אומרת, במוצר הגרסאות הראשונות שלו הם כנראה לטקיז ולאנשים שהם אקספרטס, ובשלב השני זה קצת פחות אקספרטס, בשלב שלישי שזה האוכלוסייה הכללית, אתה לא יכול לצאת עם מוצר שהוא מיועד לטקיז.
נכון.
והרבה חברות עוברות את השינוי הזה, גם XMPI, ולעשות את המעבר מלדבר עם המומחים, עם המהנדסים, ללדבר עם הקהל הפשוט, וזה מהלך מאוד מאוד קשה.
כן.
אז איזה כלים או מתודות קיימות בתחום הזה של user experience? כלומר, מה אתה עושה? נגיד, אוקיי, תכננת לי איזשהו ממשק. תכננת את זה בעצמך לבד, עכשיו אתה רוצה ללכת לבדוק עד כמה הוא ולידי.
אוקיי. אז הדרך הכי טובה לקבל את הבעיות הגדולות זה להראות את הנייר שציירת עליו את הממשק לכמה אנשים שמשתמשים במוצר. כמובן, מדובר על מוצר קיים. או אם זה מוצר לקהל הרחב, להראות
לתפוס
מישהו אקראי, כן, את ה, לא יודע, מי שעונה לטלפונים, פותח את הדלת בכניסה, או זה יכול להיות כל בן אדם אחר בארגון, ולהראות לו.
את הנייר.
זה מה שאני רוצה לעשות, מה אתה מבין ממה שאתה רואה? לא לתת שום הנחיות ולתת לו לשחק עם זה. על איזה כפתור היית לוחץ עכשיו? כאלה. פה אתה, במוצר שהוא מאוד, לגרסה מאוד ראשונית, קל לקבל פידבק מאוד איכותי. במוצרים שהם מורכבים יותר מן הסתם, אתה צריך אנשים שמכירים את המוצר ומבינים מה אתה רוצה לעשות. זה נורא תלוי מה המוצר. קשה להגיד, לתת דרך אחת שהיא שור פייר, כאילו...
אוקיי, זה בזמן התכנון. זה בזמן התכנון ממש בהתחלה. אוקיי, ואחר כך עברת נגיד שלב, והתחלת לכתוב את הדברים האלה ממש, ועכשיו יש כבר...
אז עוד בשלב התכנון, הרבה פעמים אתה מתעסק עם מוצר קיים ואתה רוצה לשפר אותו. ואז יש כמה שיטות ידועות, והן תקפות גם בסוף התכנון של המוצר, מן הסתם, תלוי מאיזה נקודה, מאיפה אתה מסתכל על זה. אז יש בדיקות מומחה. בדיקות מומחה זה שמישהו, רציתי להגיד כמוני, אבל מפאת הצניעות, כאילו מישהו שמנוסה בתחום, כן? שהוא בא ומסתכל ואומר, מניסיוני הדברים האלה פחות עובדים, יותר עובדים, והרבה פעמים הוא יכול לעלות על דברים באמת משמעותיים שהיה הרבה יותר יקר בשיטות אחרות להשיג אותם. יש מה שנקרא יוריסטיקות למבחני, לבדיקות מוצר. זה איזשהם חוקים שאפשר להשתמש בהם, שהמומחה עשוי להשתמש בהם, בשביל לבדוק את המוצר, האם הוא משתמש בשפה קונסיסטנטית, האם הסטטוס בולט, הסטטוס של המערכת בולט כל הזמן, דברים מהסוג הזה.
Okay. עקרונות okay. שהם... דיפולס,
נכון.
כן.
Okay. ודרך אחרת היא מה שנקרא user testing. User testing הכוונה, או usability testing, יכול לתפוס כל מיני צורות. אחד יכול להיות בתוך מעבדה, וזו השיטה הקלאסית. יש כאלה שאומרים עליה היום שזה כל כך 90s, אבל זה עדיין עובד. זו גישה אקדמית שנועדה לעשות ממש מבחן מדויק, מדעי, עם סטטיסטיקות על משתמשים, מצלמים אותם, בודקים איפה העין שלהם מסתכלת, בודקים, עושים להם שאלון בסוף וכו'. יש שיטות היום שהן יותר מוצלחות בהרבה מובנים של remote testing. זאת אומרת, מכניסים איזשהו פלאגין לתוך המוצר, מוצר וובי בדרך כלל, ואנשים נמצאים בסביבה הטבעית שלהם, בין אם זה נגיד לקוחות שבודקים אתר e-commerce, הם יושבים בבית ובודקים, או לקוחות של חברה שנותנת איזשהו שירות על הווב, יושבים בסביבה, סביבת העבודה שלהם, ומתנהל מעקב אחרי הפעולות שהם עושים, אז תוך כדי מופיע להם שאלון על המסך, וכן הלאה, יש שם מתודולוגיה שלמה והרבה כלים מוצלחים שעושים.
אני זוכר שפעם ביקרתי בהדקווטר של שופינג בסן פרנסיסקו, זה היה יום של יוזביליטי טסטינג. אז כל השלטים וכל הלוגויים של shopping.com היו מכוסים, והם הביאו אנשים אחד-אחד, קבעו להם מין קלנדר כזה, כל פעם היו מכניסים מישהו לתוך חדר, נותנים לו לעבוד על האתר, על גרסה חדשה של האתר, לעבוד על האתר המתחרה, ולעשות, נותנים לו אפילו תקציב לקניות, ללכת ולקנות באתר.
אז הם באמת מקבלים אחרי זה?
ומצלמים אותו, ומקליטים את המסך.
אז עושים דברים כאלה, ועושים אי-טרקינג ומאוס טרקינג.
הם קיבלו את המוצרים בסוף שהם קנו?
אני חושב שכן.
בדרך כלל מה שעושים זה מבטיחים לאנשים שמשתתפים בניסוי.
חוצה.
איזשהו, כן, קופונים, תלוי כמה זמן הם משקיעים, 100 דולר, 200 דולר, 50 דולר, כן. כל חברה מציעה משהו אחר.
וגם לוקחים מדמוגרפיות שונות.
כן.
בסדר?
כמו בכל מחקר אקדמי, כן?
כמובן שבתחום האי-קומרס, נשים, 18 עד 35, זה היה...
קהל היד העיקרי.
קהל היד העיקרי, כן.
כן.
וואלה, בדיוק קנינו לפטופ ורוד. אז יש גם דרך יותר סטטיסטית רחבה לבדוק את זה,
אז הדרכים האלה, גם מהבדיקות הרימוט יוזר טסטינג וגם בדיקות במעבדה, אתה מייצר מזה סטטיסטיקות, אתה יודע, אתה נותן איזשהו טאסק לקבוצה של אנשים לעשות בווב. כשזה רימוט טסטינג זה הרבה יותר קל, כי נכנסים לך אלפים של אנשים, הופפולי, כן, אלפים, עשרות אלפים לאתר, ובוחר מדגמית איזשהו אחוז מהם, ואתה רואה אם הם מצליחים או לא מצליחים לעשות את המשימה, ואז הם אומרים לך איך היה להם לעשות את המשימה.
אוקיי, אז יש באמת רימוט טסטינג שיש לך איזשהו קשר עם, עם הנבדק, אבל יש גם את ה-AB טסטינג שבו אתה אומר, יש לי את הפרמטרים שאני רוצה לבדוק, נניח חשוב לי לשפר קונברז'נס, או חשוב לי לשפר כמה אנשים מגיעים לסיום הקארט.
נכון.
אצלי.
נכון.
ואז אתה יכול פשוט לקחת את התנועה הרגילה שלך ולהפנות 5% מהאנשים ל-user experience החדש.
נכון.
באמצעות איזשהו tracking cookie או session או נכון. משהו כזה, ואתה גורם, אתה פשוט מסתכל
על סטטיסטיקות. כן. כן. אז זה סוג אחד, סוג אחר של, של בדיקות. אני חושב שהראשון שראיתי עושה את זה, זה היה פליקר. אבל משתמשים בזה היום, ויש אפילו כלים של גוגל, אני לא זוכר איך זה נקרא.
יש אנליטיקס.
לא, אנליטיקס, יש כלי שמתחבר לאנליטיקס, ומאפשר לך להציב ממש אלטרנטיבות לייצוא, ולראות את ה-conversion rates, וכל אחר כך.
זה דברים טובים, אבל גם עם מגבלות. זאת אומרת, נגיד, אתה רואה שיש לך איזה, לא יודע, 3 מסכים באפליקציה, כולם עברו את המסך הראשון, כולם עברו את המסך השני, ואף אחד לא עבר את המסך השלישי. אז כנראה שיש לך בעיה במסך השלישי. כנראה. זה לא מראה לך מה הפתרון, כמובן.
לא.
זה לא מראה לך מה הבעיה.
אבל אתה יכול לראות מול גרסה אחרת.
אם יש לך שתי גרסאות להשוות ביניהם,
אז זה מה שבדרך כלל אתה עושה. אני זוכר שבשופינג הייתה סביבה שלמה, ומדובר בהרבה מכונות בסביבה שונה, שהייתה מספקת פונקציונליות שונה, ומקבלת אחוז מסוים מהטראפיק, וככה היו בודקים user experience, והיו בודקים אפילו אלגוריתמים שונים שמציגים תוצאות שונות, ובסוף מקבלים החלטה. יאמר לזכותה של שופינג שהיא הייתה חברה שהיא הייתה מאוד מונחת מספרים, ובסוף זה, הדברים האלה הוכיחו את עצמם. והיו המון פיצ'רים שעבדת ופיתחת אותם 3 חודשים ופשוט לא נכנסו, כי הם לא עשו את הקונברז'ן המצופה במספרים על גבי סביבת הבטא.
זה נכון, המספרים הם מאוד חשובים. אתה הרבה פעמים רואה, יש מקרה אחד מאוד מפורסם שהתפרסם בבלוג של, איך הם נקראים? UIE Brain Sparks. כל דבר שקשור ל-usability מתחיל ב-U, כי זה תמיד user. אז UIE Brain Sparks, והם דיברו על ה-$300 million dollars button. אתר e-commerce, שהחליף, עשה שינוי אחד ב-label, ועוד שינויים קטנים בצד, בעמוד של ה-checkout של האתר שלו, במקום לכתוב not registered, please register, על הכפתור רשום please register, שינו את זה לקונטיניו. במקום please register, שינו לקונטיניו, והמחירות שלהם בשנה שאחרי עלו ב-$300 מיליון דולר, והם גילו בבדיקות שאנשים לא רוצים לעשות register. זה נטייה של אנשים, לא רוצים לפתח מערכת יחסים עם האתר, וזה רק בדיעבד הם גילו, כן? שישבו עם משתמשים במעבדה, הם גילו שאנשים אומרים, טוב, אני לא רוצה לעשות register, ופשוט הלכו לאתר אחר. היה להם כבר shopping cart מלא, הם לא רצו לעשות צ'קאוט, רק בגלל שהאתר הכריח אותם לעשות רג'יסטר. עכשיו, את הפרטים שלהם היו מכניסים anyway, אבל כשאתה אומר רג'יסטר, זה אומר כאילו אני רשום אצלם, הם ייצרו איתי קשר אחר כך, הם יציקו לי, לא רוצה, אני רק רוצה לקנות וללכת. והמבחן משתמשים באמת היה זה שגילה את העובדה הזאת.
טוב, מה זה 300 מיליון דולר, חברים?
זה מזכיר לי את החור בפייה של ה... משחת שיניים של קולגייט.
כן. אני לא יודע אם זה אגדה אורבנית או שזה...
לא, זה גם על החלב.
Make the whole bigger.
החלב של תנובה. החור בחלב של תנובה, שהוא גדל.
אני לא יודע, אני שותה עם שקיות.
שקיות שלו. טוב, אנחנו צריכים לעשות קונברז'ן, יש לנו איזה 2-3 דקות. בואו נבחר נושאים לדבר עליהם. יש לנו ביטוח לאומי, נוקיה, דיסביליטיס, שזה משהו שרשמתי לי פה בצד, ואתם לא רואים, ופיצ'וריטיס. מה אתם רוצים לדבר?
אני אוהב את פיצ'ריטיס, למרות שאני גם אוהב את נוקיה.
מגניב, פיצ'ריטיס, יאללה.
פיצ'ריטיס הולך.
מה זה פיצ'ריטיס?
אז אני חושב שזה נמצא קודם כל, ומתחיל מזה שאנשים רוצים עוד פיצ'רים. אנשים, מי האנשים? זה לא תמיד כל כך ברור. זאת אומרת, לפעמים זה מישהו
מה... 0.5%.
לא, אז קודם כל, ברולים שלהם, בוא נדבר על תפקידים שלהם, זה יכול להיות מנהל מוצר שראה שלמתחרים יש את הפיצ'ר הזה ואומר, זה הפיצ'ר, זה הקילר פיצ'ר. יכול להיות אנשי מכירות שראו שלמתחרים...
שצריכים להרכיב טבלה כזאת יפה.
דרך אגב, פיצ'ר שראית שיש אותו למתחרה, הוא לעולם לא יהיה קילר פיצ'ר.
זה נכון, כי המתחרה כבר עשה אותו.
בדיוק. אתה מקסימום יכול להרוג אותך.
יכול להרוג אותך, אבל לא המתחרה.
זה נכון. עכשיו, מאוד קשה לשכנע את האנשים שנמצאים בשטח, ואנשים שמדברים עם לקוחות, שלא צריך את הפיצ'ר הזה. והתוצאה היא שפיצ'רים, מוצרים שנמצאים הרבה זמן בשוק, לוקים בפיצ'ריטיס, זאת אומרת, יש שם המון המון פיצ'רים, זה, אפשר לראות את זה בטלפונים, סלולריים, שאף אחד לא יודע מה הפיצ'רים של הטלפון שלו, מה הם עושים, איך להפעיל אותם, ואתה יכול לראות את זה גם במוצרים אחרים או באתרים, שרצו לתת עוד ועוד ועוד ועוד, ובעצם שכחו שבסופו של דבר עומד בן אדם בצד השני, הוא צריך ללמוד איך לתפעל את כל הדבר הזה, הוא צריך ללמוד את זה בזמן סביר, הוא צריך שיהיו לו חיים קלים, ופיצ'ריטיס עושה בדיוק את ההפך. אז זה תמיד מאבק בין הצורך בלענות על הצרכים של השוק, או מה שנדמה כמו הצרכים של השוק, לבין הצורך ולשמור משק פשוט וברור. והרבה פעמים בעניין הזה, אנשי החוויית משתמש, הם האצבע בסכר, כן? של הילד ההולנדי שעומד עם האצבע בסכר, ו... כנראה שהעוצמה של המים שמאחורי הסכר היא יותר גדולה מההתנגדות של איש אחד ומהאצבע של איש אחד, אז הרבה פעמים זה נדחק הצידה.
כן, למרות שיש חברות שנודעות בזה ששם דווקא אנשים עם האצבע בסכר הם מאוד חזקים.
זה נכון, הרבה פעמים זה לא ככה, כי הביז דב והסיילס הם שולטים בממלכה, המחירות הם המלכים, ואם צריך את זה בשביל המחירות אז יעשו את זה, וצריך אנשים מאוד אמיצים כדי לעשות משהו אחר. משהו אחרת, כמו עם אפל עם האייפון, או מוצרים אחרים, או האייפוד של אפל. אפל פשוט עושים את זה מאוד טוב. נותנים מעט, רק את מה שצריך.
נכון, אז אפל זה דוגמה אחת מצוינת, הזכרנו בעבר גם את 37 סיגנלס.
נכון.
ואני מניח שיש עוד לא מעט דוגמאות כאלה.
נכון.
אני חושב שגם האוטבולים בגדול מאמינים בזה. נכון?
כן.
בגדול, זאת אומרת, אני חושב, בינתיים די בהצלחה. כלומר, אאוטברין די מינימלי באינטרפייס שלו,
והיא פונקציונלית רחבה. באאוטברין יש מין דבר, אני מאמין כזה, של אנחנו לא משתמשים בשום פיקסל שהוא לא לטובת הבלוגר או היוזר.
הרידר, כאילו.
הרידר. כן. וכמה שפחות פיצ'רים, ו...
זה...
פיצ'ריטיס, פיבוזיס.
כמה זמן האוטברין קיימת?
3 שנים.
אוקיי. זה עניין של אורח חיים של חברה. אני מניח שהאוטברין תרצה להתרחב לדברים אחרים בעתיד, כי... היא תתמחה בזה, אבל יש תחומים משיקים, ואז הדברים מתחילים להסתבר.
כן, זה אתגר, זה אתגר, זה לא ספק אתגר. זה לא ספק אתגר, ומי שכנראה נושא בנטל, זה אנשים כמוך.
זה מאבק קשה. זאת אומרת, לפעמים אתה רוצה להגיד, די, אוקיי, בסדר, אתה רוצה לעשות את הפיצ'ר הזה, יאללה, עזוב אותי. אבל זה בסופו של דבר פוגע במשתמש, זה קשה,
זה גם ממש מאבק. זה גם קשה לחתוך פיצ'רים חיים, כלומר, גמרת, סיימת את הכל, הכל נמצא שם בפנים, אבל רק 5% מהיוזרים משתמשים.
נכון. יש דברים שמורים, אבל נורא קשה להוריד. אי אפשר להוריד. היינו צריכים להוריד איזשהו פיצ'ר שקיים היום הראשון של החברה, לא מזמן. עשינו סקר בין איזה 10 אנשים שהם מלמדים ועושים ספורט ומנהלים, ואנשים שכתבו את הפיצ'ר הזה מלכתחילה. הכיף היה בפיצ'ר הספציפי הזה שאף אחד מהם לא ידע מה הוא עושה בכלל. כולל את האנשים שכתבו אותו. אז הורדנו אותו. אבל בדרך כלל זה לא כל כך קל, כי תמיד יש לך, יש את היוזרים ההם שם, שאנחנו יודעים שהם משתמשים בזה.
זה קשה להוריד, וזאת אחת האמיצה לעשות את זה. אבל בסופו של דבר מרוויחים.
כן, לפעמים צריך לעשות רי-דיזיין בשביל לוותר על פיצ'רים.
טוב, ברק, חרגנו מזמננו, אבל היה מאוד מעניין. אז רשמנו עוד כמה נושאים לתותה הבאה שאתה מוזמן עליה.
אני אשמח.
תודה שירת לך, אז תבואו בכיף. תודה רבה.
תודה.
תודה.